שלום לכולן, אתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט על שינויים וחתולים. הפודקאסט שרוצה לעזור לכם להסתכל לשנת הלימודים פוסט קורונה בלבן של העיניים ולהגיד לה, את לא מפחידה אותי. אנחנו אוהבים שינויים כמו שחתולים אוהבים קופסאות חדשות. כאן אלמוגית ואנחנו מתחילים. תגידו, איך אתם אצל רופא השיניים? כשאני אצל רופאת השיניים, רגע לפני הזריקה, אני תמיד מבקשת את אותו דבר. תתחילי בהכי כואב שלך, כי אני רוצה לדעת שהגרוע מכל מאחוריי. אז ברוח הזאת, קודם כל נתחיל בחדשות האולי כואבות יותר. אנחנו צריכות להתכונן אחרת. לשנת הלימודים תשפ"א. מה שזה לא יהיה, זה לא יהיה כמו שאנחנו רגילות. אנחנו צריכות להסתגל, ללמוד, להתגמש, להתאים, להנגיש, לכוונן, לפרק, לבנות, ואני אעצור את עצמי לפני שאני מתחילה להישמע, כמו שיר של מאיר אריאל. אבל יש גם חדשות טובות. החדשות הטובות הן שזאת הזדמנות אדירה. לשינוי that is long overdue. עכשיו זו ההזדמנות שלנו להכניס לתוך שגרת הלימודים את כל מה שעד עכשיו אולי לא קיבל מספיק תשומת לב, או לפחות תשומת לב ראויה. אתם יודעים על מה אני מדברת? כישורי המאה ה-21, למידה דיפרנציאלית, הוראה פרסונלית, IBL, PBL, מרחבי למידה, קורסים בינתחומיים או קורסים על-תחומיים, למידה מחוץ לגבולות הכיתה, כיתה הפוכה, עבודה שיתופית, soft skills, ואני בטוחה שאתם יכולים להוסיף לפחות עוד 6-7 משלכם, נכון? ולגלות לכן עוד משהו? אתן לא לבד. המון אנשים עובדים על זה, במרץ, ומפתחים ויוצרים דברים נפלאים וסופר שימושיים. והמון אנשים כבר פיתחו דברים נפלאים וסופר שימושיים. אנחנו לא צריכות להמציא את הגלגל. אנחנו כן צריכות לבחור את הגלגל הנכון. קל! עולם החינוך בוחש, רועש וגועש עם מחקרים, מודלים, רעיונות, פרקטיקות, מערכי שיעור וטיפים. ממש ממש המון מכל אלה. כמה המון? המון כמו ילדים ביסודי ששמעו שמחלקים הארטיקים בהפסקה. כזה המון. אז בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. כדי לעשות סדר בדברים ולתת לכם תובנות מהמחקר, מודלים שעובדים וכלים פרקטיים. כדי לתכנן באופן מיטבי את שנת הלימודים הכל כך שונה הזאת. אנחנו נאמץ שינויים כמו שחתולים מאמצים את המקום הכי טוב מול התנור ביום סגריר. את הפרק הזה אנחנו נקדיש להבנת המושג הוראה היברידית. אין מצב שלא שמעתם את המושג הזה עד עכשיו, נכון? אנחנו נבין מה זה בכלל, למה זה טוב לנו, ובגדול, מהם העקרונות המרכזיים שידריכו אתכן כאשר תשבנה לתכנן את תוכניות הלימודים שלכם? למידה היברידית, במילים פשוטות, זה גם וגם וגם וגם. בעברית, המושג הזה נקרא גישת הלמידה המשולבת. מה היא בדיוק משלבת? נו, כמו שאמרתי, גם וגם וגם וגם. גם למידה מרחוק, שתהיה סינכרונית ואסינכרונית, וגם למידה בבית הספר, שהיא בעצמה תהיה אחרת, כי הזמן בבית הספר הוא כבר לא מובן מאליו. והנה, אנחנו כבר בעיקרון מספר אחת של הלמידה ההיברידית. כל מה שאפשר ללמוד מרחוק, ילמד מרחוק. אני חוזרת על המשפט הזה, הוא כזה חשוב. כל מה שאפשר ללמוד מרחוק, ילמד מרחוק. אנחנו צריכות לחשוב במושגים של יחידת לימוד. יחידה שמורכבת מהתוכן, מהידע שאנחנו רוצות ללמד, ומהסקילס, מיומנויות הלמידה שמשרתות את ההבנה ואת היישום של התוכן. ואז אנחנו מגדירות מה ניתן ללמוד באופן אסינכרוני, ומה חשוב ללמוד וללמד באופן סינכרוני. פנים מול פנים, זאת אומרת. אני שומעת את הגבות מתרוממות ואתכם שואלים, כשאת אומרת אסינכרוני, למה את מתכוונת? אל דאגה, אנחנו נקדיש לזה פרק שלם. אבל אני לא רוצה להשאיר אתכם במתח. אז בגדול, הכוונה היא שהתלמידים ילמדו תוכן ממוקד באופן עצמאי בפרק זמן מוגדר מראש. עדיף בין שיעור סינכרוני אחד לשני. ואנחנו, המורים, נתמוך בתהליך הלמידה הזה. מה זה תמיכה? אנחנו נאפשר למידה באופנים שונים. סרטונים, טקסטים, אולי אפילו פודקאסט. אנחנו נבדוק את הבנת החומר בעזרת מבדקים אוטומטיים למשל. אנחנו נבקש מהתלמידים לבצע משימה ממוקדת שתקדם אותם לקראת השלב הבא ביחידה. אנחנו ניתן משוב ונתייחס לביצוע המשימות בהמשך היחידה. לזה אני מתכוונת כשאני אומרת הוראה אסינכרונית. ואז זמן המפגש עם התלמידים והתלמידות בבית הספר או בזום משמש לכל מה שאפשר וצריך לעשות מקרוב ואי אפשר לעשות מרחוק. יצירת קשרים אישיים איתכם, למידת עמיתים, דיון, הצגת תוצרים, וכמובן כיפוש חברתי ויצירת קשרים בין התלמידות והתלמידים. והנה, אנחנו כבר בעיקרון השני. אנחנו נבנה קהילות לומדות. למידה מרחוק יכולה להרגיש מאוד לבד. מה קורה בלמידה מרחוק? אנחנו לא נמצאים בסביבה מדרבנת, אנחנו לא רואים את החברים שלנו עובדים, המורה לא נמצאת לנו מעבר לכתף כדי לנדנד ולנדנד. אין לנו אפילו את הפריבילגיה להיות בלי השכות דעת. האינסטגרם, הפייסבוק, היוטיוב, הוואטסאפ, הכל נמצא in our faces, ואנחנו צריכות להיות בעלות עצבי ברזל ורצון מפלדה כדי להתפנות עכשיו לנתח את הגורמים למאורעות תרפת. קהילה לומדת היא קבוצת למידה שהחברים שלה מתקשרים אחד עם השני באופן שתומך בלמידה של הלומדים גם בחלקים האסינכרונים. הם משתפים פעולה, הם נותנים משוב אחד לשני, הם בעצם מפיגים את תחושת הבידוד הזאת של הלמידה המקוונת. אני יודעת, כרגע זה נשמע אמורפי לגמרי ותלוש מהקשר, אבל יש פרקטיקות מבוססות מחקר כיצד ליצור קהילה לומדת. ואנחנו נזכור חלק מהם בפרקים הבאים. אחת מהם היא בעצם העיקרון הבא שלנו. הערכה רצופה לאורך כל תקופת הלימוד ומתן משוב אפקטיבי. אני חוזרת על העיקרון. הערכה רצופה לאורך כל תקופת הלימוד ומשוב אפקטיבי. שני אלה הם שחקני מפתח בלמידה היברידית, והם צריכים להיות בראש שלנו כל הזמן. כשאנחנו אומרים הערכה רצופה, אנחנו מתכוונים לשילוב סדיר של אירועי הערכה קטנים וגדולים בתוך היחידות שלנו, כדי שנוכל לתת משוב תדיר וחיוני ללומדים שלנו, וגם כדי שנוכל לתכנן את המשך היחידה ואת המשך תוכנית הלימודים
על פי הנתונים שאנחנו שואבים מאירועי הערכה אלו. במילים פשוטות יותר, התלמידות מקבלות משימות ביצוע, שדורשות יישום של הידע החדש שנלמד ביחידה. תוצרי המשימות הם גלויים, כי זה מאפשר לנו תהליך של משוב עצמי וגם משוב אמיתי וגם משוב מהמורה. המשוב שאנחנו נותנים והמשוב שנותנים חברי הקבוצה מאפשר לתלמידות לדייק את הלמידה ואת התוצרים שלהם, וזה מאפשר לנו, המורות, לתכנן מטרות קבוצתיות ופרסונליות מדויקות יותר בהמשך. טוב, במילים עוד יותר פשוטות. אנחנו לא מחכות למבחן המחצית או לפרויקט חקר שנותנים אחת לסמסטר או אפילו אחת לשנה. אנחנו כל הזמן מעריכות ממשוות, מחשבות מסלול מחדש, אם צריך, וחוזר חלילה.
זוכרים את המערכון הזה?
מחבשת. תולה. מחבשת. תולה.
כדי שכל הדבר היפה הזה יצליח, הלמידה האסינכרונית, השיתוף פנים מול פנים, תחושת קהילה, קבלת משוב, כדי שזה יעבוד תכלס, התלמידים שלנו צריכים לרצות ללמוד. זאת שאלת מיליון הדולר, נכון? איך מציתים את התשוקה ללמידה, או לפחות שומרים על גחלת כלשהי לאורך זמן? ובמילים מגניבות, איך מחוללים הניעה פנימית ארוכת טווח? זה באמת אחד מהאתגרים הגדולים של ההוראה, ואני לא מתיימרת לתת לכם פתרון קסם שכזה. כך תעוררו מוטיבציה ללמידה בשלושה צעדים. אני כן אדבר על אחת מהדרכים האפשריות, שהיא גם העיקרון הגדול האחרון שלנו. צריכים לשתף את התלמידים והתלמידות בתהליך הלמידה. מה עובר לכם בראש כשאתם חושבים על שיתוף התלמידים בלמידה? מנטימיטר, קוויזלט, גלי את התמונה, קהוט. מי שבקיר אותי יודע שאני לא יכולה לעמוד בפני קהוט משובח. כבוד לקהוט ולחבריו המפעילים והמליבים, אבל לא בהם מסכינן הפעם. אני רוצה לדבר על שיתוף ברמות אחרות. שיתוף ברמת יעדי הלימוד, בבחירת אופני הלימוד, בבחירה של משימות ביצוע. אולי אפילו נאפשר תוכן. וחלק ממש חשוב מהשיתוף, רפלקציה. תזכרו, חשוב לנו לבקש מהתלמידים לעשות רפלקציה. מתי צריך לעשות רפלקציה, אתם שואלים? שאלה מצוינת, אוזניים אליי. כל הזמן. בסיום משימה, בסיום יחידת לימוד, בסיום תקופת לימוד, לקראת יעודות, ובטח בסוף שנה. כל תקופת זמן והרפלקציה שמתאימה לה. מה זה קל להתעלם משלב הרפלקציה? לדלג עליה, כי אולי השלב הזה לא נתפס כחיוני ללמידה, כי התלמידים כביכול לא לומדים משהו חדש ולא עושים משהו חדש. ואני אומרת לא. לא לדלג על הרפלקציה. התהליך הזה הוא סופר חשוב ללמידה של התלמידים. וגם לנו, כמורים ומורות. התלמידים ילמדו לחשוב על הלמידה. על החוזקות שלהם, על החולשות שלהם, מה עבד, מה לא עבד, מה הם צריכים לדייק. הרפלקציה מאפשרת להם ליישם מטה חשיבה, אם בא לנו להשתמש במילים מגניבות. וככל שמתנסים בזה יותר, נעשים טובים יותר, בקטע הזה של חקר עצמי, ויסות עצמי והפקת לקחים. לנו המורים, הרפלקציה הרצופה הזאת, היא נותנת לנו אפשרות לשמור על האצבע על הדופק. תראו איזה קסם. במהלך יחידת לימוד יש לי גם את תוצאות הבדיקות האוטומטיות שדיברנו עליהן, גם את תוצרי הלמידה של התלמידים במהלך העבודה והמשובים עליהן, וגם את הרפלקציה של התלמידים. יש לי את כל מה שאני צריכה כדי לתכנן בצורה המיטבית את תוכניות הלימוד שלי. לא רק על פי תחושת בטן או ניחושים מושכלים אפילו, אלא על פי נתונים מהתלמידים שלנו. מה זה אמריקה?
אז מה היה לנו כאן? דיברנו על למה בעצם כל הבלגן הזה מצוין לנו ולתלמידים שלנו. על הזדמנויות, על כישורים, על שינויים, על מיומנויות. פירטנו את ארבעת עקרונות היסוד ללמידה היברידית. הראשון, תכנון נכון של זמן הלמידה והוראה, חלוקה בין סינכרוני לאסינכרוני. השני, הקמת קהילות לתמיכה בלמידה. השלישי, כמה חשובה הערכה לשם למידה ומשוב אפקטיבי. והרביעי, שיתוף הלומדים בתהליך כדי שיקחו בעלות על הלמידה שלהם. בפרק הבא נצלול פנימה לתוך שלבי התכנון של יחידה היברידית מוצלחת. אני הייתי אלמוגית ואתם האזנתם לפרק בפודקאסט על שינויים וחתולים. להתראות בפרק הבא.